מי יצייר את הפיקסלים ומי ישמור על המכונה? מדריך HMI למערכות Embedded. מעט יצרני MCU, לינוקס ואנדרואיד. מפעיל ניגש למכונה, לוחץ על כפתור במסך ומצפה שהיא תגיב. מבחינתו, זה הממשק. מבחינת מי שבונה את המוצר, HMI, הקשר בין אדם למכונה, כולל את המסך, המגע, הכפתורים, הצפצוף, הודעות התקלה, וגם את ההחלטה מה המכונה תעשה אם כל השזווה הזאת מפסיקה לעבוד. לכן, בחירת HMI אינה מתחילה בצבע של הכפתור או בשם ספריית הגרפיקה. היא מתחילה בשאלה מי מחזיק את הלוגיקה של המכונה, ומי רשאי להיכשל בלי להפעיל אותה. בארכיטקטורה אחת, יש מעבד ראשי שמריץ לינוקס ועושה הכל. הוא מצייר את המסך, קורא את המגע, מפעיל את לוגיקת המוצר, מדבר עם הרשת ושומר נתונים. זה יכול להיות פתרון יעיל מאוד. יש לוח אחד, זיכרון אחד, סביבת פיתוח אחת ופחות תקשורת בין רכיבים. למוצר שהוא בעיקר מסוף מידע, נגן, מצלמה או יחידת מולטימדיה, הריכוז הזה עשוי לחסוך חומרה וזמן פיתוח. המחיר הוא תחום כשל משותף. קריסה של אפליקציית גוי אינה חייבת להפיל את לינוקס, ותהליכים נפרדים, ווטשדוג והרשאות יכולים לצמצם נזק. אבל קרנל, שפה כוח, זיכרון, אחסון, דרייבר GPU ו-BSP, חבילת התמיכה של יצרן השבב בלוח, עדיין משותפים. אם אחד מן היסודות האלה נופל, גם התצוגה וגם הלוגיקה עלולות להיעלם יחד. במכונה שמחממת, מניעה או לוחצת משהו, מסך שחור אינו הבעיה העיקרית. הבעיה היא שלא נשאר מחשב עצמאי שממשיך להחזיק את המערכת במצב מוגדר. ככה מתכננים מטוס וככה מתכננים רכב כאשר מתייחסים ברצינות לגבולות הכשל. מערכת הבידור והניווט אינה אמורה להיות הסמכות שמפעילה מנוע, הגה או בלמים. תחשבו מה היה קורה אילו Waze היה מקרטה? הזיכרון של המולטימדיה היה מתמלא, ובאותו רגע הרכב היה מפסיק להגיב לבלימה. הדוגמה קיצונית בכוונה. היא מראה מדוע ממשק עשיר ומערכת בקרה קריטית יכולים לדבר זה עם זה, אבל לא חייבים לחיות בתוך אותו תחום כשל. בארכיטקטורה המופרדת, מעבד אחד אחראי לתצוגה ולמגע, ומיקרו בקר אחר אחראי ללוגיקת המכונה, לכניסות, ליציאות ולמצב הבטוח. ביניהם עובר פרוטוקול מצומצם. התצוגה מבקשת פעולה או מציגה מצב, אך אינה מזיזה מנוע ישירות. כך אפשר להתחיל את ה-HMI בלי לאבד את הבקרה, והבקר יכול לדחות פקודה שאינה מותרת גם אם התצוגה השתגעה. ההפרדה אינה יוצרת בטיחות מעצמה. צריך להגדיר טיים-אוט, ערכי ברירת מחדל, ווטשדוג ובדיקת גרסאות. היא כן נותנת מקום ברור שבו אפשר לאכוף כל כלל. החלק המעניין פה הוא שההפרדה יכולה ליצור second source במקום שבו בדרך כלל מחפשים רק רכיב חנופי. אם החוזה בין לוח התצוגה ללוח הבקרה מתועד היטב, אפשר בעתיד להחליף את מעבד התצוגה, את מערכת ההפעלה, או אפילו את ספק מכלול ה-HMI, בלי לכתוב מחדש את בקרת המכונה. באותה דרך, אפשר לייצר גרסה עם מסך קטן, וגרסה עם מסך עשיר מעל אותו לוח לוגיקה. זה second source, בהמת המודול והארכיטקטורה. לא הבטחה ששני שבבים נראים זהים בטבלת המפיץ. גם במפעל מתקבל יתרון של הפרד ומשול. אפשר לצרוב ולבדוק את לוח הבקרה בלי מסך, לבדוק את מכלול התצוגה מול סימולטור, ולחבר ביניהם רק בתחנה מאוחרת. תקלה חוזרת למסלול ברור יותר. תצוגה, כבל, פרוטוקול או בקרה. מצד שני, נוספו מחבר, קו תקשורת, ספקי כוח, שתי כושכות וניהול גרסאות. הפרדה טובה מקטינה תלות. הפרדה לא מתוכננת, פשוט מעבירה את הבאג אל הכבל שבאמצע. כדי להבין מה מערכת התצוגה באמת עושה, נתחיל דווקא מן הסוף, מן האור שמגיע לעין. בפאנל OLED, תת הפיקסלים האדום, הירוק והכחול פולטים אור בעוצמות שונות. בפאנל LCD הם אינם מקור האור, הם מבסטים תאורה שמגיעה מאפור. בשני המקרים, האלקטרוניקה של הפאנל צריכה לקבל עבור כל פיקסל ערכי צבע, שורה אחר שורה ובתזמון מדויק. אם הנתונים אינם מגיעים בקצב הנכון, המסך אינו מחכה בנימוס. הוא מציג שורה שבויה, תמונה חלקית או שום דבר. הנתונים מגיעים לפאנל דרך ממשק חשמלי. במסך קטן עם זיכרון פנימי, אפשר לשלוח פקודות וגושי פיקסלים דרך SPI, קו תקשורת סדרתי שמעדיף מעט חוטים על פני רוחב פס גבוה. במסך RGB מקבילי או MIPI DSI במצב וידאו, המערכת מזרימה תמונה בתזמון רציף. היתרון של זרם רציף הוא קצב תצוגה גבוה. המחיר הוא שבקר התצוגה והזיכרון חייבים להאכיל את הפאנל כל הזמן, גם כאשר התמונה כמעט אינה משתנה. מי שמייצר את הזרם הזה הוא בקר התצוגה. הוא יודע מתי מתחילה שורה, מתי מסתיים פריים ואיזה צבע לשלוח בכל רגע. אבל הוא בדרך כלל אינו יודע מהו כפתור ומה משמעותה של אזהרת טמפרטורה. הוא פשוט קורא רצף צבעים מתוך אזור זיכרון שנקרא פריים באפר. אפשר לחשוב על הפריים ברר כדף מצויר, ועל בקר התצוגה כסורק שמקריא את הדף לפאנל שוב ושוב. מתחת לתוכנה נמצא דרייבר התצוגה. הוא מגדיר את הרזולוציה, תדר הפיקסלים, זמני הסנכון, פורמט הצבע וכתובת הפריים ברר. במסך עם זיכרון פנימי, הוא גם שולח פקודות את חול ומעתיק את האזורים שהשתנו. הדרייבר אינו מחליט כיצד נראה הכפתור. הוא יוצר מסלול אמין מן הזיכרון אל הפאנל. זו הסיבה שסימולטור יכול להיראות מושלם בזמן שהמסך האמיתי נשאר שחור. הסצנה נכונה, אבל המסלול הפיזי עדיין אינו מוגדר נכון. מעל הדרייבר פועל מנוע הציור. הוא מקבל הוראה לצייר מלבן, טקסט, תמונה או שכבת שקיפות, ומחשב אילו ערכי צבע צריכים להיכתב לפריים באוור. מעליו נמצאת ספריית גוי כמו LVGL או TouchGFX. היא מנהלת את הכפתורים, המסכים, האירועים והאזורים שהשתנו. מעליה נמצאת לוגיקת הממשק, שמחליטה כי הטמפרטורה החדשה צריכה לשנות מספר, צבע או מכוון. כל שכבה יודעת פחות על החומרה ויותר על משמעות המוצר. ניקח דוגמה מלאה. המפעיל נוגע בכפתור שמעלה את טמפרטורת היעד. בקר המגע מודד נקודה, דרייבר המגע מתרגם אותה לקואורדינטות, וספריית הגוי מזהה שהנקודה נמצאת בתוך הכפתור. לוגיקת הממשק שולחת בקשה לבקר המכונה, הבקר בודק שהערך מותר ומחזיר יעד מאושר. הספרייה מסמנת את המספר והמכוון ככאלה שצריך לצייר מחדש. מנוע הציור כותב את הפיקסלים החדשים לפריים ברר. בקר התצוגה קורא אותם, הפאנל משנה את האור, ולבסוף העין רואה תגובה. עכשיו, אפשר לשאול בכל תחנה, מה צורך זמן, מי מחזיק את הנתון, ומה קורה אם הוא נעצר. התחנה הראשונה שבה אפשר לחסוך או לבזבז הרבה עבודה, היא מנוע הציור. במסלול תוכנתי, אין מנוע גרפי ייעודי. ה-CPU שמריץ את קוד המוצר, מחשב גם את הצבעים, השקיפויות, הקווים והטקסט. היתרון הוא חומרה פשוטה וקוד שניתן להעביר בין הרבה מיקרו-בקרים. המחיר הוא שכל פיקסל מתחרה עם לוגיקת המוצר על זמן מעבד ועל רוחב הפס לזיכרון. מסך קטן עם מספרים וכפתורים יכול לעבוד מצוין כך. מסך גדול עם צללים ואנימציות עלול לבלוע את התקציב. השלב הבא הוא מאיץ דו-ממדי. זהו מנוע חומרה קטן שיודע לבצע פעולות שחוזרות בכל ממשק, מילוי אזור בצבע, העתקת תמונה, ערבוב שקיפות והמרה בין פורמטים. ה-CPU מכין לו עבודה וממשיך לעסוק בדבר אחר. אם המאיץ אינו יודע לסובב תמונה או לצייר צורה מסוימת, אותה פעולה חוזרת למסלול התוכנתי. מרוויחים זמן מעבד, אבל מקבלים אתגר חדש. צריך לסנכרן בין CPU, מאיץ, קש וזיכרון חיצוני, כדי שכולם יראו את אותה גרסת תמונה. כאשר רוצים שינויי גודל, סיבוב, טקסטורות, וקטורים או תלת ממד, נכנס GPU רחב יותר. במקום לתת לו העתקה אחת, התוכנה בונה רשימת פקודות ומשאבים, והוא מצייר פעולות רבות במקביל. כך אפשר לקבל ממשק עשיר וחלק. אך נוספת ערימה של דרייבר, זיכרונות פקודה וטקסטורה וכלי ניתוח. GPU חזק שאינו מקבל דרייבר מתאים לקרנל, לזיכרון ולפריימוורק, עלול להישאר כמעט לא מנוצל. המילה GPU בדף המוצר אינה מדד. רשימת הפעולות המועצות והמסלול שחוזר לתוכנה הם המדד. LVGL ו-Touch GFX יושבים מעל האפשרויות האלה. הם אינם המנוע הפיזי שמזיז את הפיקסלים. אותו LVGL יכול לצייר בעזרת ה-CPU, לנסור חלק מן העבודה ל-PXP או VGLite של NXP, ל-DAV-2D של רנסס או ל-DMA-2D במשפחת STM32, ובמערכת לינוקס, להשתמש גם ב-OpenGL-ES. גם TouchGFX יכול לצייר בתוכנה, או להשתמש בקרום ארט ובניוקרום בהתאם לדגם STM32. לכן, השוואה בין ספריות גוי והשוואה בין מנועי חומרה הן שתי החלטות מחוברות, אך שונות. על מעבד שמריץ לינוקס, אותה זרימה מקבלת עוד שכבות. היישום משנה ערך. QT או LVGL יוצרים עבודת ציור, מנוע תוכנתי או GPU מרנדר אותה, ותת המערכת DRM KMS מנהלת את משטחי התמונה ואת החיבור למסך. EGL מחבר בין היישום לממשק הגרפי, ו-Wayland יכול להוסיף קומפוזיטור שמרכיב כמה חלונות. כאשר כל השרשרת נתמכת היטב, מתקבלים ביצועים ובידוד בין תהליכים. כאשר דרייבר ה-GPU אינו מתאים לקרנל או ל-BSP, מעבד חזק יכול ליפול לציור תוכנתי ולהרגיש איטי יותר ממערכת MCU שתוכננה היטב. גם הזיכרון צריך הסבר במספרים. מסך של 800 על 480 מיקסלים, בצבע RGB 3.5, שומר שני בתים לכל פיקסל, ולכן פריים באפר מלא דורש 1768,000 בתים. שני באפרס דורשים 1,356,000 בתים, עוד לפני פונטים, תמונות, סטק, היפ ולוגיקת המוצר. רק סריקת מסך כזה 60 פעם בשנייה קורית בערך 46 מגבייט בשנייה. הציור עצמו מוסיף קריאות וכתיבות. זו הסיבה שמהירות הרם ורוחב הפס של האפיק חשובים לא פחות מכמות הזיכרון הרשומה בכותרת.
יש שלוש דרכים נפוצות לנהל את התמונה.
באפר יחיד חוסך רם, אך המעבד עלול לכתוב בזמן שבקר התצוגה קורה וליצור טירינג, קו שבו חצי מסך שייך לתמונה הישנה וחצי לחדשה.
דאבל באפר נותן לציור דף אחד ולמסך דף אחר, ומחליף ביניהם בזמן מתאים, במחיר של פי שניים זיכרון.
Partial buffer מחזיק רק רצועה או אזור קטן, ומעביר אותו לפאנל בחלקים. הוא יכול לאפשר מוצר זול בלי רם חיצוני, אבל מגדיל את מספר העברות ואת הסיכון לפספס את קצב הסריקה.
ב-60 הרץ נשארות בערך 16.
7 אלפיות שנייה להשלים תמונה.
עכשיו אפשר לנסח דרישות מוצר בלי להתחיל בשם framework.
מה צריכה המכונה להציג?
כמה מהר הנתונים משתנים? האם יש גרפים, וידאו או רק מספרים? ומהו הזמן המותר מן הלחיצה עד לתגובה?
כמה שניות מותר לחכות לאחר חיבור מתח? ומה חייב להמשיך לעבוד בזמן שהמסך עולה מחדש?
האם נדרש מסך ראשון בתוך חצי שנייה, או שמותר ללינוקס ולאפליקציה להשלים מתחול ארוך יותר?
כל תשובה מזיזה את הבחירה בין MCU קטן, MCU עם מאיץ, MPU עם לינוקס או פלטפורמת אנדרואיד.
לצד הביצועים צריך לשאול איך מתקנים ומעדכנים.
האם ניתן להחליף את יחידת התצוגה בלי לפרק את בקרת המכונה?
האם עדכון גוי יכול להיכשל בלי להשבית את המוצר?
האם קיימת דרך לחזור לגרסה קודמת, והאם אפשר לראות ביומן איזה צד לא הלאה?
הפרדת המעבדים מאפשרת גם פיתוח מקביל. צוות ה-H&I עובד מול סימולטור של הבקר, וצוות הבקרה עובד מול כלי שמדמה את התצוגה.
כל צוות יכול לבנות, לבדוק ולתקן את הצד שלו לפני שהחומרה השלמה זמינה.
המודל מזכיר פול סטק, אך עובר התאמה לעולם אמבדד.
מעבד התצוגה הוא קליינט שמבקש פעולות ומציג מצב.
מעבד הבקרה הוא סרבר שמחזיק את האמת על החיישנים והמפעילים.
הפרוטוקול ביניהם הוא API עם פקודות, תשובות וגרסה.
ההבדל הוא שהסרבר אינו שירות ענן שאפשר לרענן. הוא מחובר למנוע ולגוף חימום. לכן, ניתוק תקשורת, הודעה כפולה, טיימאוט או קליינט מגרסה ישנה חייבים לקבל התנהגות מוגדרת, ולא רק הודעת שגיאה במסך.
גם הרכש והתקינה נובעים מן הארכיטקטורה, ולא מגיעים כרשימת בדיקות בסוף.
נניח שמעבד התצוגה נעלם מן השוק.
במערכת מאוחדת צריך להעביר גם את ה-GUI, גם את הלוגיקה, גם את הדרייברים, ולעיתים גם את תיק התקינה.
במערכת מפוצלת אפשר להחליף את לוח התצוגה כל עוד החוזה נשמר, אך עדיין צריך לבדוק EMC, בטיחות, זמני עלייה והתנהגות בזמן ניתוק.
ההפרדה אינה מוחקת את האישור. היא מצמצמת את שטח השינוי שצריך להסביר ולבדוק.
גם ידע הצוות הוא משאב חומרה כמעט כמו רם.
צוות שמכיר C, ארטוס וניתוח טיימינג עשוי להגיע מהר יותר עם ספרייה קלה על MCU.
צוות שמכיר QT, לינוקס ו-GPU דרייברס יכול לנצל MPU בלי להיבהל מיוקטו או DRM.
צוות פרונט-אנד יכול לבנות מסך יפה במהירות, אך יזדקק למהנדס מערכת שיגדיר את הגבול אל החומרה.
כלי נוצץ אינו מקצר לוח זמנים, כאשר אף אחד אינו יודע לנתח את השכבה שמתחתיו.
מכאן מתחיל סקר השוק, אבל לא בשאלה מי הטוב ביותר.
לכל יצרן יש דרך לפתור כאב מסוים.
השאלה היא, אם הכאב שלו דומה לכאב של המוצר שלכם, ומה קורה ביום שבו תרצו לעבור שבב, מסך או כלי?
מבחן כל מסלול דרך אותה תבנית. איזו בעיה הוא פותר, כיצד הוא עושה זאת, ואיזה אתגר חדש הוא מכניס.
ניקח צוות שבחר MCU מסוג I.
MXRT של NXP, ורוצה לעצב מסכים בלי לכתוב כל ויג'ט ביד.
GUI Guider של NXP, מאפשר לבנות ממשק חזותי, לייצר קוד C המבוסס על LVGL, ונשלב אותו בפרויקט MCU Expresso.
בחומרה מתאימה, אפשר להפעיל מאיצים כמו PXP או VG Light, כדי להעביר חלק מעבודת הפיקסלים מן ה-CPU.
הבעיה של זמן ההקמה מתקצרת, אך האחריות על החיבור המדויק בין הלוח, הפאנל, הזיכרון והגרסה נשארת.
פרויקט, לדוגמה, הלוח נתמך הוא נקודת פתיחה, לא הוכחה למוצר מותאם.
ברנסס אפשר להגיע לאותה מטרה במסלול אחר.
חבילת FSP למשפחת RA כוללת תמיכה ב-LVGL, ב-GUIX וב-MWIN, וכלי QE for Display עוזר להגדיר את בקר ה-LCD ולחבר את MWIN ו-App Wizard לפרויקט.
בדגמים מתאימים, מנוע DAV32 מאיץ את הציור.
היתרון הוא שסביבת הפיתוח מכירה את רכיבי התצוגה של המשפחה.
המחיר הוא שצריך לבדוק איזו ספרייה, איזו גרסת FSP ואיזה מאיץ נתמכים דווקא ב-MCU שנבחר. המילה רנסס אינה תצורה.
מייקרוצ'יפ פותרת את בעיית הפיצול בין כלי העיצוב, הדרייברים והפרויקט בעזרת מייקרוצ'יפ גרפיק סוויט בתוך MP-Lab Harmony.
MGS Composer מספק עורך חזותי, והספריות משתלבות עם MCU ו-MPU של החברה, עם RTOS או בר מטל, ובחלק מן המסלולים גם עם לינוקס.
זה מתאים לצוות שכבר חי בתוך MP-Lab ורוצה שגרף הפרויקט וה-GUI ידברו באותה שפה.
המחיר הוא תלות עמוקה יותר בהרמוני ובמבנה הפרויקט שלו.
הבטחה לניידות בין משפחות מייקרוצ'יפ אינה הבטחה למעבר חופשי לכל יצרן אחר.
ב-SDM3 החמה, המסלול המקביל הוא Touch GFX.
הדיזיינר, טיובי מיקס ותבניות הלוחות יכולים לחבר את ה-GUI ל-LTDC, ל-DMA2D שנקרא Chrome Art, ולמאיץ ניאו-קרום בדגמים המתאימים.
עבור צוות שכבר בחר STM32, זו יכולה להיות הדרך הקצרה ביותר, ממסך מצויר לחומרה עובדת.
האתגר מופיע כאשר חורגים מן הלוח הנתמך או משנים גרסת כלי. קוד שנוצר, לינקר סקריפט והגדרות זיכרון צריכים לעבור דיף ובדיקה.
האינטגרציה העמוקה היא היתרון, והיא גם מקור התלות.
אם צוות העיצוב צריך לעבוד באופן דומה מעל כמה משפחות שבבים, קיימים פתרונות מסחריים כמו Qt for MCUs, Embedded Wizard וקרנק סטוריבורד, ולצידם פתרונות חדשים יותר כמו סלינט.
הם מנסים להפריד בין תיאור הממשק לבין המימוש המדויק על החומרה, ולתת כלי עבודה משותף למעצב ולמפתח.
זה יכול לחסוך בניית תשתית וכלי עיצוב פנימיים.
המחיר עובר לרישיון, לרנטיים, לזמינות קוד המקור, ולשאלה אם הלוח והמאיץ המדויקים נתמכים ברמת ייצור ולא רק בדמו.
כאשר הממשק כבר צריך וידאו, דפדפן, כמה תהליכים, אחסון גדול ורשת עשירה, ייתכן שהבעיה כבר גדולה מדי ל-MCU.
כאן, Embedded Linux פותר צורך אמיתי. הוא מבין ניהול תהליכים, קבצים, דרייברים, מולטימדיה וכלי פיתוח.
Qt-Quick יכול לרוץ במסך מלא מעל EGLFS, ומערכת עם כמה ישומים יכולה להשתמש בווילנד.
המחיר אינו רק רם ומאבד, הוא BSP, בניית אימג', זמן בוט, עדכוני אבטחה והתאמה ארוכת שנים בין קרנל ל-GPU דרייבר.
אנדרואיד מוסיף עוד קומה מעל לינוקס, סביבת אפליקציות, מגע עשיר, וויב-ויו, מולטימדיה ומנגנוני מערכת רחבים. מתחת למסך פועלים Surface Flinger, Buffer Queue, Hardware Composer והלז שמחברים את אנדרואיד לחומרה. זו בחירה הגיונית כאשר המוצר באמת צריך את עולם האפליקציות או כאשר לצוות כבר יש מומחיות אנדרואיד עמוקה.
קלין, למסך יחיד של מכונה זו עלולה להיות ערימה גדולה מדי.
IOSP פתוח אינו מוצר מוכן. עדיין צריך BSP, זמן עלייה, אחסון, בדיקות ועדכוני אבטחה. אפשרות מפתה נוספת היא לכתוב את ה-UI בטכנולוגיות פרונט-אנד, HTML, CSS ו-JavaScript, לעתים עם React, ולהציג אותו בתוך Chromium, Qt Web Engine או Android WebView.
היתרון ברור. מאגר מפתחים גדול, כלי עיצוב מצוינים, ואפשרות לפתח את המסכים בנפרד מן החומרה.
זה גם מתחבר יפה למודל קליינט וסרבר.
אבל אל המוצר נכנסים מנוע דפדפן שלם, תלויות רבות, תהליך או שרת מקומי ושרשרת קבועה של תיקוני אבטחה.
מה שנראה כמו חיסכון בחודש הראשון עלול להפוך לחבילת תוכנה גדולה שצריך לתחזק במשך עשור.
האינטגרציה בין פרונט-אנד ללוגיקת המכונה היא הנקודה המסוכנת.
עם JavaScript מקבל גשר ישיר ל-GPIO, לקבצים או לפקודות תנועה, טעות בבדיקת מקור, בהרשאה או בקלט, הופכת את שכבת התצוגה לשער אל המוצר.
תיעוד אנדרואיד מזהיר שגשר WebView לא מוגן, יכול לאפשר ל-JavaScript להפעיל קוד מקומי בהרשאות האפליקציה.
פתרון Web אינו בלתי מאובטח מעצם היותו Web, אך הוא צריך API מצומצם ומאומת, תוכן מהימן, הפרדת הרשאות, ביטול דיבאג בייצור ותהליך לעדכון מנוע הדפדופן והתלויות.
כשקוראים פורומים, אישיוז ורשימות נון אישיוז, אותן משפחות של בעיות חוזרות תחת שמות שונים.
הסימולטור נראה מצוין, אבל המסך האמיתי שחור. המגע עובד אך מסובב ב-90 מעלות. האנימציה חלקה עד שמגיע עדכון מן הרשת. והמערכת קורסת רק כאשר שני טאסקס משנים לייבל באותו זמן.
תלונה אחת אינה מדד איכות לשום פריימוורק.
אוסף התלונות כן מלמד איפה לשים מדידות ושומרי גבול בפרויקט.
המשפחה הראשונה היא מסלול הפיקסלים. כתובת פריים באפר לא נכונה. סטרייד שאינו מתאים לרוחב השורה. פיקסל פורמט שונה בין הספרייה לפאנל. או העברה שאינה מסתיימת לפני הסריקה הבאה.
אחריה מגיעות תקלות קאש ו-DNA, שבהן ה-CPU, המאיץ ובקר התצוגה אינם מסכימים איזה עותק של התמונה הוא החדש.
המשפחה השנייה היא בעלות על זמן. קולבק ארוך חוסמת לולאת הגוי. שתי משימות נוגעות באותו אובייקט, או מחולל קוד מחזיר הגדרה ישנה.
המסך רק חושף את התקלה. השורש נמצא בחוזה בין השכבות.
יש גם סיכון שמגיע מן הקהל עצמו.
מפעיל עם כפפות, יד רטובה, שמש על המסך או אזעקה ברקע, אינו משתמש כמו המהנדס ליד שולחן.
כפתור קטן, צבע שהוא האינדיקציה היחידה. הודעת שגיאה באנגלית או אישור שמופיע מאוחר, יכולים להפוך תקלה טכנית לטעות אנוש.
HMI טוב מונע פקודה בלתי אפשרית ומבדיל בין פעולה רגילה לפעולה מסוכנת.
במוצר בטיחותי, אסור שהאנימציה היפה תהיה המקור היחיד לאמת. הבקר צריך להחליט אם הפעולה מותרת.
לפני שמשווים פתרונות, צריך לומר מה מנסים לבחור. לא את הפריימוורק המהיר ביותר במבחן כללי, אלא את הארכיטקטורה הנכונה עבור הלקוח והמוצר.
לקוח אחד צריך מסך ראשון בתוך חצי שנייה, אחר צריך וידאו, ושלישי צריך 10 שנות תיקונים ומקור חלופי.
ההשוואה הבאה נועדה לחשוף את הפער בין ההבטחה לבין הדרישה. האם הפתרון עומד בחוויית המשתמש, במחיר היעד, בתהליך הייצור, ביכולת הצוות ובהתנהגות בזמן כשל?
לכן מתחילים במסך מבחן שמייצג את המוצר. 3 מסכים, גרף שמתעדכן, עברית, מגע, אנימציה והתראה.
מודדים זמן מן המתח עד למסך מגיב. זמן ממגע עד פיקסל. רם ופלאש. זמן פריים ממוצע, ובמקרה הגרוע, עומס CPU ו-GPU. צריכת חשמל וזמן בילד.
אחר כך, מנתקים את המסך, מעכבים הודעה, ממלאים את התור, מפילים את אפליקציית ה-GUI ועוצרים עדכון באמצע.
המדד החשוב אינו רק כמה פריימים התקבלו, אלא מה המכונה עשתה כאשר הממשק לא היה במיטבו.
הבחירה המעשית כבר אינה מתחילה בשם.
ממשק קטן, זמן עלייה קצר וחומרה זולה מצביעים בדרך כלל על MCU עם מנוע גוי שמתאים לידע הצוות ולמאיץ הזמין.
רצון לעבור בין יצרנים נותן משקל לספרייה פתוחה או לפתרון רב פלטפורמי.
אינטגרציה עמוקה אצל יצרן אחד יכולה לחסוך זמן כאשר שרשרת האספקה והחומרה כבר נקבעו.
גרפיקה עשירה, רשת ומולטימדיה מצביעים על אמבדד לינוקס, ואנדרואיד מוצדק כאשר באמת נדרש עולם האפליקציות שלו.
מעל הכל נשארת שאלת הכשל. האם מסך שנפל רשאי להפיל גם את המכונה?
החלק המעניין פה הוא שהפריימוורק הוא רק הקומה העליונה.
מתחתיו נמצאים חוזי האחריות בין התצוגה לבקרה, האור בפאנל, הממשק החשמלי, בקר התצוגה, הפריים באפר, מנוע הציור, הדרייבר והמפעל שצריך לצרוב ובבדוק הכל.
HMI טוב אינו הממשק המרשים ביותר שאפשר להציג על לוח פיתוח.
הוא הממשק הקטן ביותר שנותן למשתמש את החוויה הנדרשת, משאיר למכונה התנהגות מוגדרת בזמן תקלה, ואינו הופך את המסך למקור החוב הגדול ביותר במוצר.
למה זה מעניין?
בחירת HMI קובעת הרבה יותר מן המראה של המסך.
היא קובעת אם תקלה ב-GUI יכולה לעצור את המכונה, אם צוותי התצוגה והבקרה יכולים לפתח במקביל, אם אפשר להחליף מעבד או מכלול בזמן מחסור, וכמה זיכרון, רוחב פס ותחזקת תוכנה יידרשו.
הבנת הזרימה מן האור בפאנל ועד ללוגיקת המוצר מאפשרת לבחור ביושר בין ציור תוכנתי, מאיץ דו-ממדי, GPU, NCU, לינוקס או אנדרואיד, ולראות את המחיר ההנדסי שמגיע עם כל פתרון.